יום שלישי, יום שנכפל בו קיטוב, פרשת נוסוי. אז ראשית נספר לכם שהיום מתחילים בתפעמים בהלוכה, סימן שין י' א', שזה דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד. בואו נתחיל עם הסיפור היומי. היום זה היור צד של הגאון רב זלמן רוטברג, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת ביס מאיר. בהגדה של פסח חפץ חיים יש סיפור מאוד מעניין, שסיפר רב זלמן. הוא סיפר על עצמו שבזמן שהיה בחור, אז היה חוזר בין זמנים הביתה. אבא שלו היה הרב של לונה. קראו לונה רוב. הוא מספר שהוא ראה בתפילה בין אנשי המניין את אחד מהשירים של העיירה, שהוא היה ידוע שהוא מתפעל ביחידות בגלל התרדות שהיו לו לרגל העסקים. והוא התפלל, והוא התפלא, אומר רב זלמן, לראות אותו במניין. במיוחד זה היה במניין של הרב, שזה היה מניין מאוחר יותר, זה מניין שמעריך בתפילה. שאל את אבא שלו, והוא מספר לו שאותו סוחר בא להתייעץ איתו, על איזה אסון שקרה לו, מה קרה? הלשינו עליו, פתחו נגדו חקירה בחשד להעלמת מס, הוא היה צפוי לקנס שממש ירושש אותו לגמרי, וחוץ מזה עוד בתור בונוס כמה שנים בבית סוהר. אז אמר לו, אבא שלי מספר בזה על מנה, אני אתן לך מכתב לחופץ חיים, מוירי ורבי, הוא למד אצלו בכל קודש עם 7 שנים, הוא אמר לו, תלך אליו מכתב ותבקש ממנו ברכה, ובזכות הברכה של החופץ חיים, מה צריך יותר מזה? הוא נסע לרבי, מסר את המכתב, אומר החופץ חיים, קרא את המכתב בעיון ושתק. הסוחר נחרד, הוא הבין שאם החופץ חיים שותק, סימן טוב זה לא מראה פה. אז הוא החליט שהוא יעשה מעשה, הוא שכר אכסניה ברדין, הוא החליט שהוא לא חוזר לעיר שלו, עד שהוא לא מקבל את הברכה מהחופץ חיים. עזב את כל העסקים, הוא אמר לעצמו שעדיף לשעות ברדין איזה שבוע מלהיות שנים בבית סוהר. וככה יום אחרי יום הוא הגיע לחופץ חיים והתחנן לנפשו. ביום החמישי, החופץ חיים שאל אותו שאלה, מה עם תפילה בציבור? האם אתה מדקדק עליה ושומר על תפילה בציבור? וואה, אז הסוחר פרץ בבכי, הוא הודע שהוא מתפלל ביחידות, בגלל הלחץ של העסקים, אבל מה? הוא מבטיח שמעכשיו ואילך הוא יקפיד על מניין בציבור חוק ולא יעבור. ואז החפץ חיים בירך אותו, חזר הביתה, וסיים אביו של רב זלמן ואמר לו שהוא במשפט זוכה לחלוטין, ומאז הוא שומר את ההבטחה שלה. פניני הפרשה, וקוסה וסאול וסאילה, ומוכו אל מי אמורים. ואיש לרעהו מביאים פה שכמדרש, המדרש אומר גדול השלום, שהשם שנכתב בקדושה, אמר הקדוש ברוך הוא, ימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו. פעם הגיע אברך לבית דין, לענייני גיטין בתל אביב, והוא ביקש מהאב בית דין, הגאון רב שמואל דביר, זכר צדיק לברכה, שיסדר לו גט. טוב, הוא נכנס איתו לדין ודברים, והתברר לו שהוא למד פעם בשביל קטן פונוביץ' אצל רבי חיודי לפקוביץ'. אז הוא יעץ לו שלפני זה הוא יספר לרבי חיודי את מה שקורה איתו, ושתייעץ איתו, ואחרי זה יחזור אליו. טוב, האברך הסכים להצעה, באמת, למה זה הוא כבר לא חזר לבית דין. ורב שמואל דביר הסביר שהסיבה שהוא יעץ לו לעשות ככה, בגלל מה יש לי שואר. רבי חיודי למד בצעירותו, בכולל תואר סרט ישראל, זה היה פתח תקווה. שם היה נהוג שנותנים את המלגה בסוף השבוע, כל שבוע. פעם אחת רב מחליודי לא הגיע לכל ביום חמישי, שזה היה היום של החלוקה של המלגות. אז המנהל של הכל, רב שמעון הורוביץ, נסע לבית שלו בבני ברק כדי למסור לו אישית את המלגה. ואז הוא הגיע הביתה, והוא החליט לא להיכנס דרך הדלת הראשית שבכניסה של הבית, אלא הולך סחור סחור מסביל הבניין, ודפק על החלון של החדר ששם הוא ישב. אז רב חיליודה התפלל למה הוא לא דפק על הדלת, כמו שכל בן אדם נוהג. אז הוא אמר לו שהוא חשש שמא אשתו של רב חיליודה, תשמע שהבעל שלה יחסיר יום אחד בכולל, וזה לא היה נעים לו שאשתו תופתע לשמוע את זה. אמר לו מיכי יהודה שאין מקום לחשש שלו, כי הוא קיבל לעצמו מאז שהוא התחתן, שהוא לא יעזור אף פעם את הבית, בלי שהוא אומר לאשתו לאיפה הוא הולך. והכל גלוי וידוע לאשתו, אם אין לו מה להסתיר ואין לו מה לפחד ממנו. שיהיה מרב דביר, כשיש דוגמה כזאת של שלום בית בנית לאשתו, כדאי שהתלמיד יבוא להתעץ עם הרב שלו לפני שמסדרים לו גט. ונעבור למדור הנפלא קניין חוכמה, מסילת ישורים. אנחנו לומדים במדור קניין חוכמה מסילת ישורים, יש פה מהפנימי דס, סיפור שסיפר מיכאל דלפקוביץ, שנשאר בזיכרון שלו מזמן שהוא למד בישיבה בתור תלמיד. הלוואי שתמיד היינו תלמידים, הרמיך לימה. הוא אומר, היו שניים שנחשבו לעילויים, ויצאו לדבר, היה יצא לדבר איתם בלימוד. אחד מהם היה שקדן עצום, היו לו ידיעות עצומות. אבל למידות הרעות שלו, הטעו אותו לכיוון אחר, למידת הגאווה, לרצון, חי ולהתבלט. כשהוא דיבר בלימוד, אז מיד המידות שלו התחילו גם לדבר. כשהיה אומר איזה משהו, היה עומד על דעתו, מביא הוכחה מהרבה מקומות. אבל ההוכחה הייתה רחוקה מהנידון, כרחוק מזרח ממערב. אחר שנייה הייתה עוד יותר עקומה מהראשונה וכן הלאה. ממש ראו איך שבוערת אצלו התאווה של הניצחון. וככל שהוסיף להעביר רעיות, ככה הוא הוסיף עקמומיות. ולמה יצא, סיום מחליודה, שמשך תקופה לא יוצא ממנו מה שהיה צריך לצאת ממנו, בגלל שהיה חסר לו את העניין של לומד על האמש. וזה קשור למה שהמסיד השור אומר בהקדמה, איך תתאר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומים שמטיל בה הטבע הגופני. אנחנו נגיעים למדור פנינה הפרשה, ושומו את שמי על בני ישראל ואני אעבור לכם. הספר לעובדך הרבה מסמובה, מה שסיפר הגאון הצדיק, רב שלמה מסבדרון, זכר צדיק לברוכה. בתקופה הראשונה שהרב מבריסק הגיע לירושלים, עוד לא היה כהן קבוע במניין שהיה מתקיים אצלו. כשהתקרב ראש השונה, אז הרב מבריסק מצא איזה כהן אחד שהסכים לבוא ולהתפלל. הסכים לבוא להתפלל מוסף במניין שלו. ומה שקרה, שאותו כהן התפלל במקום אחר שחיס, והוא לא הספיק להגיע בזמן למוסף. והמתפללים בבית שלו כבר היו חסרי סבלנות. היו כאלה שהציעו להתחיל מוסף בלי הכהן. אבל כמובן שעלו על זה את הרב, הוא אמר לחכות. עד שהכהן יגיע. מישהו העיר, היה אפשר לזה תיחד את ציבורה. אז הרב לא הגיב על כך, הבריס קרוב שתק. ואחרי זה הגיע כהן, התחיל להתפלל מוסף. בסיום התפילה, אז הרב פנה לקהל המצומצם שעמד לידו, והוא אמר, יש עוד הרבה מה ללמוד מהחסידים. הרי הם מוכנים לקטט רגליהם למרחקים. בקור, בשלג, חום, בשרב, בכל תנאי. ולפעמים אפילו בנסיעה שיכולה למשך חודשים. והכל למה? להגיע לרדע הנערץ עליהם, לזכות בברכה שלו. והנה כאן הרי יש מקרא מלא בתורה, ושומו את שמי על בני ישראל ואני אעבור עכשיו. ואתם, אומר הרב ריסקרוב, אין לכם סבלנות להמתין חצי שעה. עד כאן בעניין הזה, יש לנו פה מדור חדש, השו"ת היומית. שאלה ותשובה בצידה משולחנו של הרב הגאון רב מרדכי הלוי שוורצבורג שליט"א, ומעוררו בנאות שמחה מודיעין עילית. יש פה שאלה, יוסי לבא מדובית סכום של כסף. אחרי זה שהוא רוצה לבוא לפרוע, הוא לא זוכר אם זה היה 14 או 16. אז אומר לו, אלוהי ולמל, ואני אתן לך 16, כדי שאני לא אקשל בספי גזל. אומר לו, המל, ומה פתאום? הרי אם החוב היה רק 14, ותתן לי 16, אני אקשל בריביס. המל ובריביס לא קם מתחיית המתים. מצטרף חבר, בעצם גם אלוהי, וגם אלוהי ונכשל. מצטרף פה החבר השלישי ואומר, אולי תעשו פשרה שישלם 15. אבל זה שתיהם לא מסכימים, הוא אומר שגזל על שקל, הוא אומר ריביס על שקל. החליט לשאול את הרב. אז התשובה היא, כמו שכתוב בספר בריס פינחוס, פרק ה', שאם הוא רוצה להיות בטוח שהוא פרט כל החוב, ולכן הוא משלם 16, אז אין בזה איסורי דיסק, הוא לא מוסיף מעות, הוא לא מוסיף לו כסף על זה שהוא השאיר אצלו את המעות, עבור האמתון הסמויס, ורק הוא רוצה לתת לידי שמיים. דף הימי והלוך, רבו ישראל, אנחנו אוחזים, אמרנו שי"א, היום מתחילים ללכות טלטול מן הצד. אז דיני טלטול מן הצד, ומה הדין של חפץ אתר, שהניחו עליו מוקצה בערב שבת, תוך כוונה להסיר אותו משם באופן המותר. אז על כך ועל עוד עניינים נוספים תוכלו לשמוע בשיעור הנפלא של רבי זילברשטיין שליטה. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף היומי והלוכה. טלטול מוקצה מן הצד, זאת אומרת באמצעות דבר אחר, אסור בשבת שהוא נעשה לצורך המוקצה, כגון שהמטרה להעביר את המוקצה למקום אחר, כדי שלא יהיה לו נזק במקום שהוא מונח בו. אבל כשהטלטול לצורך דבר מותר, כגון שהוא צריך להשתמש במקום שמונח שם המוקצה, זה יהיה מותר. ויש אומרים שהיתר הזה, לכולה מיוחדת שחיים יקילו בטלטול מן הצד, מתי? כשנעשה לצורך דבר המותר. ולכן, גם כשעיקר הטלטול הוא מוקצה, זאת אומרת שהוא דוחף את המוקצה על ידי מקל וכדומה, מותר לעשות את זה. אבל יש אומרים שהיתר הוא משום שעיקר הטלטול מתייחס לחפץ היתר, והמוקצה מטלטל מאליו. ולדעת, יהיה אסור לטלטל מוקצה על ידי דחיפה במקל וכדומה, כי באופן כזה, בוודאי המוקצה הוא עיקרו של הטלטול. חפץ שמותר לטלטל אותו בשבת, שהניחו עליו לפני שבת, חפץ של מוקצה. על דעת שיהיה מונח במשך השבת. גם אם זה היה מונח עליו רק בזמן בין השמושה של כניסת השבת, אז הוא נעשה על ידי זה בסיס הדבר האסור, והיה אסור לטלטל אותו, גם אם המוקצה נפל מעליו. חפץ של אתר שהונח עליו מוקצה באמצע השבת, הלוך הלוך עליו דין של בסיס הדבר האסור, גם במשך הזמן שהמוקצה מונח עליו. אם הוניחו את זה בערב שבת על מנת להסיר אותו בשבת באופן המותר, וזה יש מחלוקת. יש אומרים שגם בכזה אופן זה נחשב בוסיס לדובר או אסור, ויש חולקים. במיוחד כשמדובר בבוסיס שהמוקצה מפריע לשימוש בו, ואין למוקצה צורך בו ומויד להסרה מעל הבסיס. מת הוא מוקצה בשבת, ולא מטלטלים אותו שלא לצורך. במקרים מסוימים חז"ל התירו לטלטל אותו, או משום בזיון המת, או משום בזיון החיים. או משום שחשש יבוא לעשות מלוכה בשביל המת. אבל גם במקרים האלו, מכתחילה לא מטלטלים אותו כרגיל, אלא בטלטול משותף, עם חפץ אחר שלום הוא, כגון מפתח, דבר מאכל. זאת אומרת שמניחים לצידו של המת, את אותו חפץ של אתר, ואז הוא מטלטל את שניהם יחד, והחשיבו חכמים רק בנידון הזה. החשיבו חכמים את המוקצה, כאילו הוא נטפל על החפץ של אתר. כשאין את האפשרות לטלטל אותו יחד עם חפץ של אתר, וחלק מהמקרים הנ"ל חז"ל התירו לטלטל אותו מן הצד, ובלית ברירה התירו גם טלטול רגיל. עד כאן בעניין הזה של הדף היומי והלוכה. בואו נזכר מה למדנו אתמול, חפץ של אתר, שיש בו חלק עיקרי וחלק תפל. חלק התפל המוקצה מונח על החלק התפל, אז הוא לא הופך את החפץ כולו לבוסיס דבר אוסור, והוא מותר לטלטל אותו. בגד שיש בו כיס, והוא שכח בתוך המוקצה. הכיס והבגד לא נחשבים כבוסיס דבר אוסור, דיברנו בגלל צורת התפירה, ומותר לטלטל את הבגד, אבל חובה לנער ממנו את המוקצה לפני הטלטול. אמרנו שזה מתאים לכיס של מכנסיים, שהכיס הוא בפני עצמו, ולא לכיס של חולצה. דבר שהוא מציאות חדשה שלא הייתה קיימת בכלל בערב שבת, והתחצה בשבת. בית השנה לדבי יום טוב, גם שרואי לשימוש שמותר בשבת, ביצה אולי לא כל כך. מים נוילוד, אמרנו מים של מזגן, אז כיוון שזה נוילוד, ככה השם של הדבר הזה, אז הוא מוקצה ואסור בטלטול ובשימוש. בואו נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. האחרונים כתבו שאסור להרכיב משקפיים בשבת בשופר רבים. למה? חשש שהם יפלו מהעיניים, ואז הוא ירים אותם ביד, ויטלטל אותם 400. יש מי שהורה, שגם שאין חשש שהמשקפיים יפלו וכמצוי במשקפיים שבימינו, אז ברשות הרבים דאורייתא צריך להחמיר. כיוון שאף כשהם מורכבים על העיניים, ייתכן שזה נחשב כטלטל אסור, ויש מתירים לטלטל משקפיים, גם ברשות הרבים דאורייתא, אבל יש מהם שאוסיף, שאדם שלא זקוק במיוחד למשקפיים, ראוי שיחמיר. מי שדרכו להסיר את המשקפיים בזמן שהוא הולך ברחוב, אסור לו להרכיב אותם ברשות הרבים. וכן מי שנוהג להוריד אותם כשהוא יורד גשם, אז יהיה אסור לו להרכיב אותם ברשות הרבים בשעת הגשמים. משקפי קריאה שלא צריך אותם בשעת הליכה ברחוב, יהיה אסור להרכיב אותם ברשות הרבים, וכך גם הורו כמה מפסקי זמננו לעניין משקפי שמש. עד כאן בעניין הזה. דף היום מבבלי, איזה דם קורבן, חולין, ואיזה דם קדוש? האם הקצרת האימורים מעכבת את הכפורת? ומהי מצווה ידועה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבוכים דף למתת. עכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור היקר והנפלא, חפצים בחיים. חופץ חיים יומי, בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא בספר חופץ חיים. בקטע שנלמד היום בפתיחה, החפץ חיים עוסק בשאלה למה התורה הזהירה לאיסור לשנור בלב מפורש. הוא בשונה בשאר מידות רעות, שהיא רמזה בכמה מקומות, אבל אין עליהם לב מפורש. והתשובה של החפץ חיים היא לפי מה שהוא כתב קודם, על גודל הרעות והצרות שקרו לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, בגלל התוכן של השנור. והוא מונה רשימה של כמה מהם. חטא הנחש, שהוא דיבר לשנור על הקדוש ברוך הוא, שהוא אמר, מהאילן הזה הוא אכל וברב את העולם, גרם בזמצה לכל העולם. הוא מביא עוד דבר, שעיקר סיבה של ירידת עם ישראל למצרים, זה הייתה לכתחילה הזה לשנורם, ויוסף, דיבר סמרו אל אביהם. ממשיך ומביא עוד דבר, שהסיבה של הגודל שלנו עכשיו, של מה שם מרגלים, שזה אחת לשנורם. הריגת כל כך מישראל בימי שמעון בן שטח, זה היה דרך חילוס. הוא מוביל גם את הריגת התנא רב לוזר המוידוי, זה הסיבה לחורבן ביתר. זה היה גם כן על ידי רחילוס, שהרחילו עליו לפני דם קוזיבה. לכן מסיים החובץ חיים את התשובה שלו לשאלה, מפני גודל הרעות שנמצאו במידה המגונה הזאת, הזהירה התורה אותנו בפרטות על זה בלב דלו יוצא לחוכי. הדברים האלה גם משלימים את מה שהחפץ חיים כותב בתחילה, בפתיחה. באהבת השם יתברך את עמו ישראל וחפץ מאוד בטובתם, עד שקראם בשם בנים, בחלק השם ונחלו, ועוד כמה שמות חביבים שמורים על גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. כמו שכתוב, ואהבתי אתכם, אמר השם. ולכן אומר החפץ חיים, הוא מרחיק מהם את כל המדעות הרעות, ובפרט ולשנור ורחילות. זאת אומרת שבמקום לפתוח ולהרחיב בגנות עוון לשנורא והכיעור של זה, אנחנו צריכים בוחר להדגיש בהתחלה, בתחילת הספר שלו, סיבה אחרת לאיסור לשנורא. קדוש ברוך הוא אסר עלינו לדבר על שנורא, למה? כי הוא אוהב אותנו. רוצה לשמור עלינו מכל רע. כמו אבא, שמתוך האהבה שלו לבן הוא מזהיר אותו לא לעשות מעשה מסוים שעלול להזיק לו. עד כאן הדברים הנפלאים במדור חפצים החיים, חפץ חיים יומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. בהקדמה של המסילה סישורים, כתוב, הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות שלא נתחייבנו בהם, בפלפולים שלא יוצאנו מהם כלום, דילים שלא שייכים אלינו. ואילו את מה שהקדוש ברוך הוא חייב אותנו, חובה רבה, נעזוב ונניח את זה, נעשה את זה בצורה של הרגל, בצורה של אנשים, מצווה שרה של מלומדו. ואומר המסילס ישור, אם לא נסתכל ולא נעיין מהי העירה האמיתית, מה הענפים שלה, איך נקנה אותה? איך נמלט מן האבל העולמי שמשכח אותה מלבנו? הרי תשכח ותלך. הוא אומר, אהבה. אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבנו, בכוח, בכל האמצעים שיש לנו, איך היא תימצא בנו? איפה יבואו בנפשתנו הדבקות וההתלהטות ביחד עם ביחד איתו, אם לא משל גדולתו ולרומותו, שיולידו בלבנו את הדבקות הזאת. ואיך תתאר המחשבה שלנו, אם לא נשתדל לנקות אותה מהמומים שמטיל בטבע הגופני. והמידות כולם, מי יישר אותם, מי יתקן אותם? אם לא מסיים מסלול שם ואומר, אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק, הדבר דקדוק גדול. עד כאן בעניין הזה. זה לקראת סיום. המדור נפלא פרשת שבוע. יש לנו פה מאמר נפלא מהרב בנימין גולד. ואיש אשר קדושיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. עיקר גדול בעבודת השם, הפסוק הזה מגלה לנו. החפץ חיים מסביר שהרכוש האמיתי של הבן אדם, הרכוש שישאר לו לעולמים, משהו שאף אחד לא יוכל לקחת. זה להישאר רווח נצחי, זה רק הרכוש הרוחני. רק הרכוש הרוחני של הבן אדם. שכר על התורה והמצוות שהוא עשה בימי חייו. הם אינו שילבו אותו בחייו ובמותו. כמה אנחנו צריכים לייקר כל מעשה רוחני, כל מצווה, כל רגע שילמוד תורה. בידיעה שזה הרכוש הנצחי שנצבר לנו לימוד עולם. והם אילו שילבו אותו לעולם שכולו טוב. במדר שובה על הפסוק, מה יפו פעמייך בנאולים? כמה שכר גדול שמקבל אדם על מעשה של צחצוח הנעליים לכבוד שבת קודש. ובאירוע מפורשם, כשהאדם יעלה לעולם האמת והוא יראה איזה שכר נותנים על מייסה לכאורה פעות של צחצוח המנהלים לכבוד שבת, אז הוא יצטער צער גדול על המוני מצוות שיכל לקיים בקלות, בלי תורך, והוא זלזל בהם והזניח אותם. זה מלמד אותנו. בספר מעם לועז, פרשס מסי, מסופר על אדם שהיה רשע כל ימיו, שעת הפטירה, הוא ביקש לאכול ביצה קלה, הביאו לו, באותו רגע דפק אני בדלת, אמר לרשע לגוסס, הסליחה, אמר הרשע שכבר היה גוסס, תנו להני את הביצה, ואחרי זה הסתלק מעולם. אחרי 3 ימים, הופיע בחלום לבן שלו, ואמר לו, בני היקר, תשתדל לעשות צדקה כל ימיך, ותנחל חלי עולם הבא. והוא הסביר לו, אני כל ימי לא עשיתי צדקה, חוץ מאותו ביצה שנתתי לעני. והביצה הזאת הכריעה כמה וכמה עבירות, וזכיתי לגן עדן בזכות ביצה אחת. שהחייתי את העני שהלך למות. כמו שכדור המקיים נפש בישראל, כאילו קיים עולם מלא. בידה המפורסם המייסה, באשתו של הגאון מווילנה, אתה אוספת כספים למטרת צדקה, עם עוד אחת מצדקניות העיר וילנה, והם עשו, ביניהם הסכם, שמי שתגיע לבית דין של מעלה לפני החברה, תבוא ותספר בחלום מה קורה. טוב, נפטרה אשתו של הגאון, אחרי כמה ימים, היא הגיעה לחברה בחלום וסיפרה לה, כמו שסיכמו, את מה שקורה שם. כשהגיעה ודנו אותה על המעשים, אז כף המאזניים עמדה להיות מוכרח, שמונה אצלה לצד החובות, ואז הגיע מלאך הדר אחד ואמר שיש לו איזה מייסה מידמו שעשה פעם. והוא סיפר שהם הלכו ברחובה של וינה, דפקו בבית של אחד הגבירים, אותו גביר לא היה בבית. כשיצאו לרחוב, אז הוא ראו אותו בצד השני. אשתו של הגויים שראתה את זה, הרימה יד והגביעה לכיוונו, והיא אמרה לחברה, הנה הוא הגיע, בואי נלך אליו. והמייסה הזה של הרמת אצבע, להראות את בואו של הגביר, הכריע מיד את כף המאזניים לצד הזכויות. ככה סיפרה אשת הגאון לחברה שלה, ללמד אותנו עד כמה מעשה קטן שלכאורה נראה לנו זניח. אבל כיוון שהוא קשור לרוחניות, לעשייה של מצוות, שכר שלו גדול מאוד. וכמובן, שמור לבעליו לנצח, לתת לו שכר רב בעולם העליון. וכמו שראינו, לפעמים מעשה קטן מציל מדינה של גיהנום. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור נפלא התחזקות יומית. מצוות, כידוע, אומר השולחן ערוך, צריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצווה. הוא אומר המשנה ברורה, מה זה כוונה לצאת בה? שהוא יכוון לקיים בזה כמו שהשם ציווה. דעת החיי אודום, שאיפה שמוכח לפי העניין שהוא עושה את זה כדי לצאת, לא עדו חל מצא, תוקע ושופר, מטל אולב. אפילו שהוא לא קיבל מפורש שהוא יצא, אבל בסתומה, זה ודאי שהוא לא יצא. וכל זה בדיעבד, אבל כתחיל אומר המשנה ברורה, ודאי צריך להיזהר לכוון קודם לפני כל מצווה, לצאת את זה חובה של המצווה. להשתדל אם כן רבותיי, בכל מעשה, לשם מצווה. עכשיו אין קודם, קודם העשייה לשם מצווה. שהמעשים שלנו לא יהיו בלי מחשבה, ומתוך הרגל ומלומד. הבולטר מסיים ביודו. והשם יעזור שכל מעשינו יהיו מעשים טובים, יהיו לשם שמיים. עד כאן דברינו להיום. היו שלום, הרבה הצלחה וכל טוב.